ברוכים הבאים לעוד פודקאסט מסדרת הפודקאסטים של החוג לפוליטיקה ותקשורת מבית המכללה האקדמית הדסה תחת הקורס זהות ומדיה. והפעם פודקאסט בנושא אושיות הרשת ומי שביניהן. נעים מאוד, שמי דניאל מטמון, אני סטודנטית בחוג לפוליטיקה ותקשורת, והפודקאסט הזה יעסוק באושיות רשת.
אף אחד לא ידע באינסטגרם אם אמא שלי צעקה עליי, אף כי שם אני לא משתפת את זה, כי שם צריך להיות מתוקים. כי שם זה happy end, זה ידוע שהאינסטגרם הוא אשליה שאנחנו חיים בה.
טוב, אז קפצנו קצת קדימה, זו הייתה גל גברעם, אושיית אינסטגרם המשתייכת לדור ה-Z. אבל לפני שנגיע אליה, חשוב שנבין מהן אושיות הרשת בכלל. הופעת אושיות הרשת היא לא דבר חדש, אך יחד עם זאת גם לא ברור מהו עיסוקה של אושיית הרשת ומהו מהותה. בואו נתחיל מההתחלה, בדברים שאמר דני קושמרו במהדורה המרכזית בשנת 2010, ונראה איפה הכל התחיל.
על ג'סטין ביבר, שמעתם? נער, ילד, קנדי, זמר שהפך מגה סלב, מולטי מיליונר, דרך הרשת. למעשה, לא צריך היום אפילו כישרון מיוחד כדי שגם לכם יהיו מעריצים.
בעצם, אז זה נקרא
סלב של הווב, שזה סוויבריטיז.
המושג סוויבריטיז נכנס ללקסיקון של ילדי שנות ה-90 אי שם בשנת 2008. דור המילניום, שגדל בתוך הרשתות החברתיות שצמחו בתקופה הזו, הביא איתו את הכוכב המשמעותי ביותר שצמח דרך הרשת, הלו ג'סטין ביבר. והוא האישיות המשמעותית ביותר שהנחילה לנו את המושג הזה.
יש סוויבריטיז, יש דבר כזה. בארץ עדיין לא הקמנו את זה עד היום. זה כוכבים שהתפרסמו דרך האינטרנט.
זה היה ניר קוריס, שהיה יחצן של הסלבריטיז הראשונים בארץ, יאיר ויואל, ודיבר על התופעה לראשונה בכתבה של דני קושמרו ב-2010. ועוד קצת רקע, בשנת 2010 הסלבריטאים הללו קיבלו תעודה משמעותית, והסלבריטיז והסלבריטיז יותר נכון, הגיעו לארץ. יאיר ויואל היו הסלבריטיז הראשונים בישראל. אחד רקדן ברייקדנס, השנים שר ומנגן. שניהם הפכו להיות כוכבי רשת, וההצלחה המקוונת באה לידי ביטוי גם בחיים האמיתיים. אם כבר בסיכומי עשור הסכינן, מיאיר ויואל והעשור קדימה, למדנו הרבה. אז איך הגענו מסוויבריטיז לאושיות רשת? המינוחים השתנו, הכוכבים התחלפו, וקטגוריות נוצרו. דור המילניום יצר שפה חדשה ומימד חדש. הבלוגרים הפכו לבלוגרים, אזרחים המייצרים בלוגי וידאו מקוונים, כאלה מהם מצלמים את עצמכם ומדברים על חייכם. במקום יצירת זהות מקוונת ואנונימית, שהייתה נהוגה בעבר, בעזרתה גולשים נטו לשפוך את אשר על ליבם. כמו הבלוגרים של ישראבלוג לדוגמה. כעת, הסוויבריטיז מתחלקים לקטגוריות. יש לנו יוטיוברים, אינסטגרמיות, יוצרי תוכן, משפיעני רשת, וגם אושיות רשת. בפרק זה נתמקד בקטגוריה האחרונה, אושיות הרשת. בעקבות התחקיר על הפודקאסט הזה, ניהלתי שיחה עם שיר פלדמן, שהייתה בעברה אושיית רשת, מהדור הישן במרכאות, ויוצרת תוכן, כשבעצם היא אמרה את המשפט הזה.
זה פשוט הפך להיות מקצוע, זה כמו שאת הולכת לעבודה שלך היום, ואת יודעת, מסיימת את היום עבודה בשאיפה, אולי לא בישראל, אבל בשאיפה את מגיעה הביתה, את חוזרת להיות דניאל, את חוזרת לעשות את הדברים שלך, את הסידורים שלך, אז כוכב רשת זה קצת דומה במובן הזה, יש לך עבודה, פשוט את כמו עצמאית, את עושה את העבודה שלך במהלך היום, אין לזה שעות, את עושה את זה, מתי שזה לא יהיה, מהבית שלך, מהפלאפון שלך, מהמיטה שלך, זה לא רק עבודה שאת הולכת לעבודה כי זה מה שאת צריכה לעשות. פשוט היום, הנוער של היום הצליח לפצח את השיטה, לעשות מה שהוא אוהב, שזה לגלול כל היום תפיד בפלאפון, וגם לעשות מזה כסף, להרגיש את האהדה הזאת, שמסתכלים על מה שהם עושים, ולהתקדם משם.
לא יכולתי שלא להסכים איתה. דור הזד הוא דור חדש ומיוחד. דור כזה שהמציא את הגלגל והפך את האינטרנט ב-180 מעלות. זה הדור שלמעשה הביא לנו את המושג אושיות רשת, הגדיר את המהות והעיסוק שלהן ונתן להם כוח. פרופסור ברנדה דנט, חוקרת אינטרנט ישראלית, טענה שבמרחב הווירטואלי הטקסט המודפס מספק את המסכה. בעידן הנוכחי בו הרשתות החברתיות מושתתות על ויז'ואל ואמצעים שיגרו את המחשבה שלנו, יצירת זהות במרחב הווירטואלי עושה את אותו הדבר דרך תמונה. בהצגת העניים במאה ה-21 אנחנו מאוד זהירים. מצד אחד יש כאלה שמנסים להביא לידי ביטוי במרחב הווירטואלי את העני האמיתי שלהם. ויש כאלה שמנצלים את המרחב המקוון לצורך הצגה מחודשת במרכאות. אתן דוגמה לצורך המחשה. כל אחד מאיתנו יכול לפתוח פרופיל פיקטיבי במרחב המקוון, בין אם ברשתות החברתיות או פלטפורמות אחרות, ולהציג את עצמו בזהות בדויה. דבר שלא פשוט לעשות במרחב המציאותי, כשאנחנו משתמשים בפנים שלנו ככרטיס ביקור כביכול. המשכתי לחקור בעניין ופניתי אל דוקטור איה ידלין סגל, חוקרת זהות ואינטרנט מהחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה, ואלה חלק מהדברים שדוקטור ידלין סגל העלתה.
קיימת נטייה חברתית לחשוב שברשת, בסביבות מקוונות, יש אפשרות לזייף, לשקר, להמציא, אבל בפועל נושאים כמו גניבת זהות, רמאות, שרלטנות, כל אלה לא תופעות שהתחילו אונליין, אלא אופליין. ומה שדנט טוענת, וחוקרים נוספים וחוקרות נוספות, זה שיש פחות חשיפה פיזית, או יש את האפשרות להמעיט בחשיפה פיזית אונליין, ובגלל זה קל יותר לשחק עם הדמות שאנחנו מציגות ומציגים בסביבות רשת. אבל זה קורה גם באופליין, בצורה אחרת. גם כשאני מגיעה ללמד בכיתה, למשל, אני לובשת דמות מסוימת, או אני לובשת חלקים מסוימים מהזהות שלי. בהקשר של הנושא שלנו, אושיית רשת במרחב המקוון, לובשת דמות מסוימת, או חלקים מסוימים מהדמות שלה, שלא בהכרח נמצאים איתה באינטראקציות אחרות. זה ספקטרום שקיים גם באופליין וגם באונליין, שבו אנחנו לובשים ולובשות חלקי זהות שונים והקשרים מגוונים. בעצם ככה במרחבי רשת אנחנו מדברים על איזושהי הרחבה של הספקטרום הזה. אנחנו נותנים מקום לכל אחד מאיתנו להביא איזה רכיב זהות שהוא בוחר אל קדמת הבמה.
דוקטור ידלין סגל מעלה זווית מעניינת, שאומרת שהדמות אותה מציגה אושיות הרשת היא לא חלק מיצירת זהות חדשה או מקבילה במרחב האונליין, אלא שימוש במרכיבי הזהות האופליין והבאתם אל דמותן במרחב המקוון. מכאן שאושיות רשת הן פרסונות אמיתיות, בעלות צרכים ורגישות אמיתיים, ברשת ומחוץ לה, כשבמרחב המקוון יש להן כוח לא מבוטל. בתוך חצי מחשבה ופוסט בודד, אושיית הרשת מובילת הדעה תצליח להרים מחאה שלמה. דור המילניום שיצר את המושג חיים באונליין הביא את דור הזד לתוך העולם המקוון כבר מלידה. וזה למעשה הפך את הרשת לפלטפורמת קידום שפעם זה היה תפקידם של כלי המדיה המסורתיים. המסע של אושיות הרשת במרחב המקוון הוא מסע מרתק. העיסוק של אושיית הרשת להצליח בממד חדש מאתגר ותקדימי שאין דומה לו, הניסיון להצליח להוביל, להיות רלוונטי אל מול ניהול החיים הפרטיים, זה מאבק פנימי שכל אושיית רשת חובה. גל האונליין וגל האופליין הן שתי זהויות של בחורה אחת, שהולכות לישון ביחד בלילה וקמות ביחד בבוקר. לאופליין יש רצון, לאונליין יש את הכוח להשיג. אונליין חייבת תמיד לחיות, להיות שמחה ומאושרת, ואילו האופליין לא תמיד רוצה להיות במודעות כל הזמן. כשניגשים אל אושיית רשת בריאיון, השאלות המתבקשות הן מי היא האונליין ומי היא האופליין? מה קורה כשהשתיים נפגשות? ומה קורה כשהאופליין מגיעה לאונליין? אז נחזור אל גל, שתענה על כל השאלות האלה. נעים מאוד גל.
גל גברם, בת 18 וחצי, באתי להתארח בפודקאסט נושא זהות ומדיה, ואני מאוד שמחה להתארח.
אז בוא נדבר על גל אונליין.
אונליין.
בואי נראה מי זו גל אונליין. ספרי לי איך הכל התחיל.
הכל התחיל שהייתי בת... נראה לי 8. לאמא שלי יש גן ילדים, ולא יודעת למה, אנשים חשבו שאני יפהפייה. אחת האמהות שם אמרה, למה את לא עושה איתה איזה משהו? ואז אמרתי לה, כן אמא, אני רוצה לדוגמנית, אני רוצה זה. בסדר, אמרתי, אני רוצה לך תוכנית סופרסטאר. ואז התחלתי, הלכתי לאודישן ראשון, עשיתי קמפיין של פוקס, ואז עשיתי עוד איזה פרסומת, עשיתי פה משהו, הלכתי תמיד לאודישנים. ואז בגיל 13 וחצי קיבלתי את האודישן של הבנים והבנות בערוץ הילדים. איזה תוכנית כזה דוקו ריאליטי, שילוב של הישרדות ואח הגדול, בנים נגד בנות, ממש כמו שזה נשמע לך, נבחרת בנים, נבחרת בנות, הדחות, משימות, מהר מאוד תפסתי שם את תפקיד המנהיגה. ובאותה תקופה בדיוק נהיה אינסטגרם, אני זוכרת שהחברים שלי שמה, הבנים והבנות, פתחו לי את האינסטגרם, ואמרו לי, את חייבת לעלות וזה, ואני לא הייתי הבחורה שמצטלמת, הייתי ילדה בת 13-14, שרוצה לשחק כדורגל, או רוצה לעשות צחוקים, וילדה קטנה כאילו, לא באמת הבנתי המון דברים. והאינסטגרם תפס תאוצה ותפס תאוצה, ובאמת בחודשיים שתכונית הייתה על המסך, אני ממש נפלתי לתוך זה. זה לא משהו רע. אבל אני ממש נפלתי לתוך זה, כי גם לא... התגלגלתי לזה, לא השקעתי יותר מדי. באמת, אני אומרת זה בהכי גלוי, לא השקעתי יותר מדי. לא עשיתי משהו מיוחד יותר מדי בשביל שיהיה עוקבים. בהתחלה זה היה באמת לעלות המון תמונות. ממש, כאילו, לעלות כמעט כל יום. הייתי מעלה בסופו של דבר בסיטואציה, כל יום. אז לא הבנתי את זה, אבל היום אני יודעת שמבחינת טראפיקים, ואם את עושה לייקים לאנשים ואת מגיבה לאנשים וזה, אז זה מקפיץ אותך יותר ללמעלה.
זה מחזיר אלייך כי אנשים חוזרים אלייך?
גם אנשים חוזרים אלייך ומחזרים לך תגובות. גם האינסטגרם מבין שאת פעילה, הרי יש להם בוסטרים שעושים. אנשים שלא רוצים לעשות את זה, אז יש להם נגיד מנה של 100 לייקים ביום, והאינסטגרם מחלק אותם חופשי. תוכנה שמחלקת אותם חופשי. אז אני הייתי, אז אני חברה של כולם, כולם חברים שלי, כולם מתוקים, כולם אוהבים אותי, והייתי עושה המון המון לייקים, והייתי עוקבת, והייתי פעילה.
וכל הדבר הזה רק ברשת. זאת אומרת, אני נורא מתוקה, כל כך עמודה, כולם אוהבים
אותי. לא, אני מאמנת בשניהם.
בסדר, אבל כשאנחנו מדברות עכשיו, אז הדבר הזה, זה קורה רק ברשת.
כן, אבל ברגע שהאינסטגרם שלך הוא חזק והוא נבנה, אז מזמינים אותך לאירועים, ובאירועים את באמת מתחככת עם בני אדם פיזית.
זאת אומרת שזה מתורגם למציאות.
זה לגמרי מתורגם למציאות, כי אם אני...
גל אונליין מגיע להיות גל אופליין.
כן, אבל גם שם את צריכה להיות גל אונליין.
אוקיי.
אז עברתי יום רע, ואף אחד לא יודע. אבל אני צריכה ללבוש חיוך ולשים מסקרה. וללבוש עקבים, ולהיות באירוע. וגם להיות מתוקה.
זה קשה.
זה הפרדה. זה כמו שילד שהורים שלו התגרשו, והוא מגיע לבית ספר, והוא מתוחדך, והוא עצבני, והוא לא מבין למה אבא שלו לא בתמונה, ולמה אמא שלו לא בתמונה.
כן, אבל ילד לא יודע לעשות את ההפרדה. ילד...
לא, אבל בבית ספר הוא לא מראה. כמה שמעת על ילדים כאילו שלא נדע שהתאבדו ודברים כאלה?
כן, אבל...
חרמות. ילדים בבית ספר עברו חרם, הגיעו הביתה, הכל בסדר. כן, אני מחייך. זה הפרדה.
אצלך, את בעצם אומרת, אוקיי, אז יש את הפנים שלי ברשת, יש את הפנים האלה שאני צריכה להראות גם בחיים.
באינסטגרם אף אחד לא ידע אם רבתי עם חברה בבוקר, בבית ספר. אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע באינסטגרם אם אמא שלי צעקה עליי. אף אחד לא ידע.
אף אחד לא ידע כי את לא רוצה שידעו, או כי...
לא, כי שם אני לא משתפת את זה.
למה?
כי שם צריך להיות מתוקים. כי שם זה happy end, זה ידוע שהאינסטגרם הוא אשליה שאנחנו חיים בה. ואני חושבת שהדור שלנו הוא ממש חי את האשליה הזאת. הוא חי את האשליה של לשבת באוטו, ואם זה לא יהיה איזה BMW או משהו, אז הוא לא יצלם לסטורי את ההגה. אבל אם זה BMW, אז הוא יצלם לסטורי את ההגה.
תניה, אני רוצה לחזור אלייך. את מרגישה שיצא לך נגיד לעשות דבר כזה?
אני מרגישה שהייתי כזאת. הייתי ממש בדיכאון. לא באינסטגרם, ממשהו שעברתי עם הסוכן לשעבר שלי. אז בגלל שחשבתי כל כך שחורות, יצא כל כך שחורות. וגם אם זה אומר שהאינסטגרם, אז פחות היה לי, אז פחות היה לי לייקים, או פחות היה לי עוקבים, או כולם מסביבי התחילו, המשיכו לעבוד, ואני נשארתי במקום. אז זאת האשליה הזאת של כאילו, החיים נראים פרפקט, כי אני ממשיכה לעלות תמונות יפות, ואני ממשיכה להגיב לאנשים, ואני ממשיכה לעלות סטורי, אבל אף אחד לא יודע שאני עושה את הכל מהמיטה, אני לא זזה. זרמתי עם השקר, כן. המשכתי אותו, כי לא רציתי שידעו. לא יודעת למה בעצם.
בעינייך, אם היית משדר דבר כזה ברשת, זאת אומרת, אם גל האופליין הקבועה, שהיה לה מאוד קשה באותה תקופה, הייתה מעלה סטורי שהוא קצת פחות מחוייך וקצת פחות שמח.
אז יש הרי אנשים שואלים שאלות. אבל היום, בגלל שהתבגרתי והבנתי על קצה המזלג, כל החיים עד לפניי ולא חוויתי כלום, וחוויתי המון. אז גל האופליין זאת גל האונליין. אם זה האחיינים שלי, ואם זה שאני חולה, ואם זה שאני עצובה, ועשיתי כתבה ופתחתי את נושא אבא שלי, ואת נושא אמא שלי, ואת נושא הדיכאון, ואת נושא הזוגיות, הכל כאילו באמת פתחתי ממש בכתבה שלמה. אז אנשים הבינו פתאום, אנשים לא ידעו, אף אחד לא ידע, אם לא הייתי אומרת אף אחד לא יודע. ובאמת אני חושבת שיש לי המון כוח באינסטגרם, אז אני צריכה לנצל אותו להיות קצת יותר טובה. בגלל שלי את היכולת ואת הכלי מדיה הזה. כי אם הדיליון אומר משפט לא במקום על נשים, אז הוא יאכל אותה.
וזאת גל אופליין
שמגיעה... וזאת גל אופליין שהיא מגיעה לאונליין. זה מה שקורה שמפגשות. לגל אופליין יש המון מה להגיד, לגל האונליין יש כוח. אז פה הם משלבות כוחות.
גל אונליין בראש ובראשונה היא המגן של גל אופליין.
נכון.
היא הכוח של גל אופליין. היא הכל של גל אופליין. כאילו מעוצבת בצורה שגל האופליין מעוניינת.
אם גל האופליין רוצה משהו, היא משיגה אותו דרך גל אונליין. אם אני רוצה שישמעו את הקול שלי, אז אני אשתמש בגל האונליין, כי יש לה שם כוח. אם אני רוצה לקבל ג'ינס מקום לשלם עליו, אז אני אקח את גל האונליין.
ובעצם יש לך בחירה.
כן. בצבא אני גל אופליין.
ואת אוהבת את זה?
מאוד.
שאלת הגבול היא שאלה משמעותית בקרב אושיות הרשת. אושיות רבות נשאלות על כך בדרך קבע, ונראה שהתשובה משתנה מאושיה לאושיה. בפאנל שערך עמרי ברק בוועידת המשפיעים בשנת 2018, נשאלו מאיה ורטהיים, ירדנה זרמון ועדי ביטי על הגבולות שלהן במרחב המקוון.
מאיה, איפה הגבולות בסטורי באינסטגרם? כי זה נראה שהכל עולה. מחדר המיטות, מחדר הכושר, מהעבודה, מהסט הצילומים, הכל.
אז לא, לכל אחד יש את הגבולות שלו. לי כמובן יש גבולות נוספים בגלל בעלי שהוא בפוליטיקה, ואני פחות יכולה להעלות אותו שערת אגם בוחרות בבוקר בלי חולצה. זה פחות עובד בפוליטיקה ובממלכתי ככה. אז כל אחד, כאילו, וגם אגב כשאני עובדת, כשאני מאמנת, כשאני בחזרות, כשאני לא יודעת, בכל מיני פלטפורמות, אני בדרך כלל מתנתקת מהפלאפון שלי ולא מעלה. אני מעלה רק בתחנות ביניים.
דנה, גם את כך?
תתפלא, אבל כן. אני, לצורך העניין, הסטורי הוא כלי שאנשים, הוא מאוד פרוץ, ודווקא אני בוחרת לא לפתוח אותו לגמרי. אני חושבת שאומנם רשתות חברתיות זה חלק בלתי נפרד מהיום-יום שלנו, חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו עושים, ממה שאנחנו ניזונים בגדול ביום-יום, אבל גם צריך לדעת איפה אתה, מה אתה מוכן לשתף, מה אתה מוכן לשים בפרונט. אין בעיה שיהיה הומור, אין בעיה שיהיה דברים שהם קצת יותר אינטימיים, אבל גם יש איזשהו גבול. עבודה, משפחה, זה דברים שצריכים תמיד לקחת בחשבון, זה הרבה מעבר לרק סטורי. אנשים רואים את זה.
גם את גל שאלתי, מה הגבול שלה בין האופליין לאונליין? וגם היא, בנומה לשתיים, ענתה, כי לכל אחד יש את הגבולות שלו. אז כמו שאפשר להבין, להיות אושיית רשת זה לא דבר פשוט. שום דבר לא מוחלט מראש, ולכל אחד הגבולות שלו. מה אנחנו מביאים אל האונליין, ומה אנחנו משאירים באופליין, זו החלטה שלנו, של כל אחד מאיתנו. וכל אחד יוכל להגיד, האם עולם אושיות הרשת הוא עבורו? האם זה עבורכם?